עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל, דוד זבולוני. האחראי על הלייב, אמיתי דואק, האחראים על השידור ב-103 FM, טל אשל, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים בלי הקדמות רבות. המצב בארץ, כפי שכולם יודעים אותו דבר, השבועים שלנו עדיין שם, וכל המדינה חושבת עליהם, מתגעגעת אליהם, ורוצה כבר לראות אותם כאן. אבל נקווה, נתפלל, ונחכה שהזמן יעשה את שלו, אבל שלא יעבור הרבה זמן. מחר, מחרתיים, כמה שיותר מהר, יותר טוב. אמן. בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי אורנה, כן, אני אורנה. ב-67.
כן, אורנה.
מזינה לך קבוע כל יום שישי, תודה על התוכנית.
תודה רבה.
הממת.
תודה.
ואני חולת פיברומיאלגיה מזה למעלה מ-40 שנה.
כן.
ופתאום יש לי כאבים באצבעות של הרגליים, והלכתי למומחה לכף רגל, והוא שלח אותי לאולטרסאונד וצילום רגיל רנטגן. עוד אין לי תשובות. עכשיו כן. הוא אומר משהו כמו שאלה של נירומה מורטון.
מורטון נירומה.
אתה יכול להסביר לי בבקשה מה עושים ומה זה?
כן, מורטון נירומה זה סוג... נירומה זה מצב שבו... אני אלך אחורה ואתן לך דוגמה.
כן.
כשאני לוקח ענף וקוראת אותו באמצע, יש לי גדם. כשמדובר בעצב, בעצב כפי שצריך להגיד, אם עצב נלחץ או נקרע, הגדם הזה מתחיל להניץ מחדש, ויוצר מעין גוש או פקעת של חלקי עצב או עצבונים קטנים שמרכיבים את העצב היותר גדול. וזאת נוירומה, שלחץ עליה הוא כואב. מה שעושים במרפאת כאב, תחת אולטרסאונד, נכנסים לשם עם מחט, מזריקים לשם חומר, הוא בא לציון גואל.
והכל?
יש אפשרות לעשות גם ניתוח, אבל היום עושים את זה, אני יודע שאנחנו עושים את זה היום במרפאות הכאב.
עכשיו עוד שאלה, אם אפשר...
אגב, זה לא מסוכן, זה לא גידולי, זה לא...
לא, אני יודעת, כן. אני יודעת. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, אני קראתי שאפשר לשים כמו תחבושות כאילו אלסטיות על כל אצבע, יש דבר כזה? אתה יודע למה אני מתכוונת?
תחבושת אלסטית על אצבע, איך
לא,
אפשר
לשים? על כל אצבע, אצבע, אני ראיתי זה פשוט באינטרנט, אני לא מבין, לא, כמו כאילו גרב אלסטית על כל אצבע.
כן, אני, יש כפפות לרגליים כאילו.
כן, משהו כזה, זה ככה נראה באינטרנט, כן. כאילו על כל אצבע הם שמים כאילו
לא,
גרב אלסטית.
זה לא פותר את הבעיה, אבל הרבה אצבע, פעמים לא כש... לא, אבל הרבה פעמים כשיש מורטון נוירומה, מורטון נוירומה, גם אם לא עושים שום דבר, במשך הזמן זה מסתדר, וחלק מהכאבים יורדים.
אז אתה אומר...
אני לא מכיר את זה, אני לא... כן, או הזרקות למקום, ותחת אולטרסאונד זה יותר פשוט, יותר רואים בדיוק את הנוירומה, או... או בניתוח קטן שאפשר לעשות, אפשר לפתור את זה, או... אני לא מכיר את ה... אני לא, גם לא מבין את הרציונל, איך אם אני שם תחפושת אלסטית, זה פותר את הבעיה.
גם אני
אבל...
לא הבנתי. כן. זה נקרא אלוס ורגוס?
לא, אלוס ולגוס זה משהו אחר.
הוא כתב פה, גם זה, וגם מה שאני אומרת לך, וגם את זה.
אז יש, לך, אז יש לך גם קינים וגם פשפישים. יש לך שני דברים שלא קשורים אחד לשני. אחד זה האצבע, היא הולכת באלכסון, הגודל, כן? או הבוין, בהונות אומרים ברגליים גם, אז הגודל של הבוין של הרגל הולכת, יוצאת כאילו היא לא הולכת בצורה ישרה, היא עקומה, וזה הלוס ולגוס, וזה יכול לכאוב מאוד אם זה מתנגש עם ה... עם הנעל, או זה קורה הרבה...
יש לי כל... כאבים חזקים, כן. כי אני רוצה ללכת ברגל בגלל הפיבור, אני לא יכולה ללכת.
אוקיי, אז פה הנקודה היא, אני מניח שגם לאמא היה דבר דומה. כי אצל הרבה אנשים זה משפחתי, אבל זה גם קורה הרבה בגלל הליכה על עקבים הרבה זמן, לא אצל כולם, ואת זה בדרך כלל, יש, אם זה בצורה קלה, אפשר בחבישות ובאיזשהו... את כן ששמים בין שתי האצבעות טיפה ליישר את זה, ובחבישה אפשר לעזור לזה, אבל זה בחבישה ניתן לעשות באופן חלקי, וגם פה הדבר הטוב ביותר, הפשוט ביותר והמהיר ביותר, זה ניתוח.
בסדר, תודה רבה
לך. בבקשה, בבקשה. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, שמי רונית.
שלום
אני
רונית.
אני בת 66,
כן.
וב-30 לינואר היה לי דלקת דיוורטיקוליוזיס.
דיוורטיקוליטיס, כן.
כן, והייתי מאושפזת בבית חולים, וקיבלתי אנטיביוטיקה לבריד, אוגמנטין, ועד היום יש לי כאבים, ובהמשך קיבלתי עוד שני סבבי אנטיביוטיקה, פלאג'יל וציפרודקס,
כן.
לא, זינת ו...
לא משנה איזה סוגי אנטיביוטיקה. כן, כן.
וגם זינת, כן. ועדיין יש לי כאבים עד היום, זה בעצם 4 חודשים.
אוקיי, אז בואי קודם כל נגיד למאזינים שלנו על מה מדובר.
אוקיי.
כולם מכירים את האפנדיקס, את האפנדיצית, מה שנקרא, את המעי העיוור. נכון שזה חלק של מעי, שמשתרבב מתוך המעיים, אבל הוא חסום, הוא כמו סקית. הוא כמו סקית שבצד אחד הוא פתוח למעי, ובצד שני הוא סגור. ולפעמים נכנסים לתוכו גרעינים, או יש בתוכו זיהום, ואז יש אפנדיציטיס, וצריכים לקרות את האפנדיקס. דיוורטיקולוזיס, זו מחלה, לפעמים היא נטייה משפחתית,
שיש... נכון, למי היה, אבל כן. לא היה לה דלקת. היה אוקיי. דיוורטיקוליוזיס בלי דלקת.
עכשיו, ואז דיוורטיקוליוזיס זה מצב שיש בו הרבה סעיפים קטנים כאלה. היא נקראת גם בעברית מחלת הסעיפים. נכון. עכשיו, ברגע שנכנס משהו לתוך אותו סק ולא יוצא החוצה ונשאר במקום, הוא יכול ליצור דלקת. והדלקת כואבת מאוד. ואז כשיש דלקת, זה דיוורטיקוליטיס. איטיס זו סיומת של דלקת. גסטריטיס זו דלקת בגסטרו, בקיבה. פנוימוניטיס זה השם הקודם של דלקת בריאות. אנצפליטיס זה הדלקת במוח, באנצפלון. אוקיי, בורסיטיס, זוהי דלקת בבורסה, שעוטפת פרקים מסוימים. אז מה שקרה לך, זה שיש לך, בגלל שיש לך את מחלת הסיפים, יש לך זיהום, היה לך זיהום וקיבלת אנטיביוטיקה. עכשיו, מה שצריך באמת ללמוד ולעשות, זה לשמור על תזונה מסוימת,
כן.
שהיא תזונה שכמה שפחות מועדת להיכנס לתוך אותם סיפים. כלומר, רצוי מאוד לאכול, זה דיאטנית של מכון הגסטרו, תוכל להדריך אותך.
כן, אבל... אני כן הייתי גם שם.
כן, כן, אז זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו,
אתה נתקלת בזה שארבעה חודשים עדיין יש דרך... כאבים, יש לי כאבים בבטן תחתונה, כמו מחזור של
כן,
פעם.
השאלה כן. אם אין לך, אם לא יתלבש לך על זה, או אם אין לך חוץ מזה, תסמול את המעי הרגיש, או תסמול את כן. המעי הרגיז, שנותן לך כאבי בטן, שלא קשורים לאיטיס. אני מניח שאין לך חום.
לא.
והכאבים הם לא עזים כמו שהם היו קודם.
הם כאבים, בלילה יש לי שקט. הם כאבים נוט סטופ אבל, לאורך היום.
והם...
מהבוקר עד הערב.
תנסי לראות אם הם קשורים לתזונה. כלומר, בואי נגיד אם את מתחילה לאכול בצהריים ולא בבוקר, אם עדיין יש לך בבוקר כאבים.
לדלג על בוקר ולאכול רק מהצהריים?
תנסי. או תעשי הפסקות יותר גדולות, ותשמרי על תזונה בלי גרעינים, נגיד אם את אוכלת מלפפון, אם כפית תוציאי את הגרעינים.
גם במלפפון להוציא את הגרעינים? כי אמרו לי חומוס, תירס.
לא, אני גם אומר בעגבניות, אפילו בעגבניות במלפפון, יש בית הלל ובית שמאי.
כן.
עכשיו אני הייתי, ואני מציע לך לנסות לתקופה מסוימת, להוריד סולנים מהתזונה.
שזה?
שזה חצילים. וזה פלפל, גמבות, וזה אפילו תפוחי אדמה. תפוחי אדמה זה עוד חצי, אבל חצילים, פלפלים.
האמת שאני לא אוכלת. פלפל הורדתי כי ידעתי שהוא קשה יותר לעיכול, הורדתי. חצילים אני לא אוכלת, כי אני מבינה שאני צריכה לאכול עם סיבים, אוכל עם רב סיבים.
מצד אחד אוכל רב סיבים, שתהיה לך פעולת מעיים מהירה. כן. כן, אפשר גם להוסיף סיבים מבחוץ, ואז כדאי להוסיף סיבים מסיסים.
כמו מה?
כמו נורמלקס, למשל.
לקחת
תוספים, כן, נורמלקס.
ואז להוריד בסיבים הטבעיים, כאילו?
לא, גם וגם, סיבים כאלה הם טובים, כי הם גם נותנים לפח לצואה, ומעבירים את הצואה יותר, את התוכן של המעי יותר מהר.
אז מה להיזהר עם הסיבים? אתה אומר
הסולניים? סולניים, לנסות להוריד גרעינים, לנסות לאכול פחות אוכל מתועס, כמה שאפשר יותר בצורה הטבעית, ללעוס טוב את האוכל. זהו.
ויכול מאוד... ונתקלת שיש כאבים, או שאתה חושב שזה אולי מהירגים?
אני חושב ש...
נתקלת שיש עוד... כי אמרו לי צלקת אולי.
לא, אין צלקת. לא עברת ניתוח.
לא.
אלא רק הכניסו לך זונדה, ונתנו לך לעשות מנוחה, ונתנו לך אינפוזיה.
נכון.
כן. אז אני מניח שאין שום צלקת, אני מניח שיש לך אולי, ואת לא מקבל, ואין לך חום, אז אין לא. לך כרגע, אין לך כרגע איטיס, אין לך כרגע דלקת.
נכון, לא, עשיתי עוד זהו. פעם סיטי, כן. עשיתי בראשון לאפריל, ועשיתי עוד מדדי דלקת.
אין, אז אין לך דלקת כרגע, מה שיש לך כרגע זה יכול להיות מאיר רגיש. זהו, אז בתזונה, תראי מה, תנסי ממש לעשות לעצמך בדיקה. תאכלי כל פעם, נגיד, תאכלי פירה עם, למרות שזה סולניים בכל זאת, פירה עם פירה, אני נתקעתי פה כמשהו בהפקה, כן, יש פשוט מה שאומרים, שאומרים לי שיש לנו עכשיו הרבה צבעים אדומים, לצערנו, בארץ. טוב, בואו נחזור לתוכנית.
אוקיי.
לא, סימנו לי מההפקה, סימנו לי מההפקה, ולא הבנתי למה הם מתכוונים, סימנו לי להביט למעלה, לטלוויזיה, למקום שאנחנו רואים, שיש צבע אדום בצפון, בדרום, בכל המקומות. אני כרגע לא רואה בדיוק איפה זה, כי זה רחוק ממני. בצפון יש הרבה צבעים אדומים. טוב, נחזור לענייננו.
אתה אומר פירה עם מה לאכול?
תעשי לאכול פירה עם ירקות מבושלים. כן.
אוקיי.
עכשיו, אפילו בקישו. אם זה מבושל, 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 אז אין בעיה. אבל אם זה קישו, לפעמים אנחנו אוכלים קישו חצי חי. או אם את רואה שיש גרעינים, תנסי להימנע מהם, או תתחני אותם.
מה, של הקישו? מבושל אני יכולה לאכול.
מבושל את יכולה לאכול, כן.
אוקיי.
כן.
אני לא אוכלת קישו חי, ולאגוזים שקדים אני יכולה, כי...
תראי, אם את מרסקת אותם טוב 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 בפה, ולועסת אותם עד דוק, כמו שאומרים, אז אין בעיה. אבל יש, מה קורה, איך אנחנו רובנו אוכלים? שני ביסים ובולעים, שלושה ביסים ובולעים. זה לא טוב, כי אז נכנסים אגוזים לפעמים, אם למשל את אוכלת סומסום.
כן.
אם את אוכלת סומסום, לפעמים את יכולה לראות אותו יוצא בשלמותו בצואה.
כן.
אם את אוכלת חינה, זה לא יקרה. לא, את יכולה לאכול הכל בתנאי שאת לא עושה. תראי, הרמב״ם אמר שצריך ללעוס כל ביס 30 פעם. אלה לא 30 פעם, אנחנו נזדקן עד שנגמור ארוחת צהריים. אבל אם אוכלים שקדים, אם אוכלים אגוזים, ללעוס אותם ממש שהם יהיו משחתיים, שתהיה משחה בפה. צריך לי, כי סך הכל, אגוזים ושקדים, זה דבר בריא. לטחון, התחינה בכל זאת משאירה גרגרים, שלפעמים לא מתעכלים. אז ממש עם השיניים ללעוס עד שאת מרגישה שזה משחה.
כן. אז פירה וירקות מבושלים.
כן, תנסי, עושה לך לא טוב, תנסי לאכול משהו אחר. עושה לך לא טוב, ממש תבדקי. אל תאכלי ארוחה מגוונת של 30 דברים בארוחה. תנסי לאכול, למשל, אני יודע, גבינה לבנה עם שמן זית ועם לחם. אם את רואה שזה עושה לך כאבים, אל תאכלי מוצרי חלב, תנסי לאכול דברים אחרים. פשוט תשחקי...
ירקות פירות זה אני, קצת...
לא, את יכולה לאכול...
אוקיי,
את צריכה לאכול סיבים, אז תאכלי ירקות ופירות ותלעשי אותם טוב. אבל את יודעת, לפעמים לא לועסים ואין התקף של דיוורטיקוליטיס, ולפעמים כן לועסים ויש. אז לא תמיד אנחנו יודעים מה, אבל קרוב לוודאי שמה שיש לך, יתלבש לזה גם תסמונת המעי הרגיש.
המעי הרגיש.
כן. אוקיי?
טוב, אוקיי.
טוב, רונית. כל טוב, בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
פרופסור קרסו, אני אתן לך את אשתי, יש לה שאלה בבקשה?
לא, אני לא רוצה את אשתך, אני רוצה לדבר עם אשתך.
בוודאי, כן.
לא, אתה אומר אני נותן לך את אשתי, מה, יש לי אישה שלי. שלום. כן, איך קוראים לך?
קוראים לי אתי.
כן, אתי, ובת כמה את, אתי?
בת 83.
כן, מה השאלה?
קיבלתי חיסון ביום ראשון של דלקת ריאות.
כן.
ואז היד לפני יומיים, היד התנפחה.
כן.
וזה מגרד ואז זה אדום וזה כואב.
כן.
השאלה מה אני צריכה?
קודם כל, זה היה ביום ראשון?
כן.
והיד עדיין נפוחה?
לא, היד לא הייתה נפוחה כמה ימים, פתאום זה התנפח.
ואדום.
ואדום. כן.
תראי, אני יכול מאוד לי, תראי, בדרך כלל, אם זה מופיע מיד אחרי החיסון, זאת תגובה נורמלית. אבל אם זה הופיע שבוע אחר כך, אז את גירדת את המקום?
יכול להיות, אני לא...
אז אם את...
לא, אני השתדלתי לא לגרד, אבל אני יודעת.
תראי, אם את רואה שזה נעשה מאוד מאוד אדום, וחם, ונפוח, כן. אז אני הייתי הולך ביום ראשון לרופא, שאולי ייתן לך אנטיביוטיקה, או משחה אנטיביוטית או משהו, כי יכול מאוד להיות שאת גירדת את המקום של החיסון, ויש לנו הרי הרבה חיידקים בידיים ובציפורניים, וחיידקים נכנסו ועשו זיהום מקומי. מצד שני, לפעמים זוהי תגובה מקומית שהיא תגובה טובה. אבל אם את קיבלת, אז לכן קשה לי לדעת. צריך תראי מה קורה. בינתיים עד יום ראשון, תעשי קומפרסים.
קומפרס מים חמים, מים קרים,
מים פושרים, תשימי את המים פושרים, או את יכולה לשים הכי טוב מים פושרים, או מים עם מעט מלח, נגיד, תשימי רבע כפית מלח על כוס מים פושרים, ובתוך זה תתבלי איזה גזה או פשטן בד ממגבת ישנה או מגופייה ישנה, תעטפי בזה את היד, שימי על זה ניילון, ותחבשי בתחבושת, ותשאירי את זה לכמה שעות, ותחליפי את זה אחר כך.
טוב,
ואם זה ממשיך, ביום ראשון ללכת לרופא שיראה את זה.
לא, אני לא הלכתי לרופא, אבל אני אתמול בערב צלצלתי לאיזה רופא אנלים למקופת חולים בערב.
כן.
שעה 10-11.
כן.
אז הוא נתן לי תרופות, ואני לא יודעת אם כדאי לי לקחת, כי אני אנטי פנצילין, ואני לוקחת הרבה תרופות, ואני לא רוצה שאני אתברבר.
אני לא יכול לענות לך, אני לא יודע איזה תרופות הוא נתן לך, הוא לא נתן לך פנצילין.
אני, יש לי פה, כתוב.
מה הוא נתן?
גלצין C,
כן.
כמוסות 300 גרם.
300 מיליגרם.
והוא אמרו לי שזה אנטיביוטיקה.
זה אנטיביוטיקה, נכון. אז הוא חושב, הוא חושב שזה זיהום משני. אני הייתי מחכה, היום יום שישי בצהריים, אני הייתי מחכה בכל זאת עד יום ראשון בבוקר, ועושה קומפרס, ועושה קומפרס. ואם את רואה עד מחר בערב, בואי נגיד עד מחר בערב, תני לזה עוד 24 שעות עם קומפרס. אם זה יותר טוב, תמשיך עם קומפרסים. אם זה לא יותר טוב, תתחיל עם הדיאסין, עם האנטיביוטיקה.
הוא נתן לי גם טלפסט, אמר שזה מרגיע.
טלפסט זה תרופה נגד אלרגיה, והוא חשב אולי זה גם תרופה אלרגית. החשיבה שלו היא חשיבה נכונה, ולכן גם אמרתי לך שצריכים לראות, כי יכול להיות שזה זיהום משני, ואם זה זיהום משני צריך אנטיביוטיקה. אבל אם זה, אבל לכן אם לפעמים עם קומפרס הכל יורד, אז תחכי עוד 24 שעות, ותראי.
וזה מסוכן הדבר הזה?
לא, זה לא אמור להיות מסוכן, לא אמור להיות מסוכן.
טוב, בסדר, יופי, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, גם לך, גם לך. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו?
כן, שלום, שלום.
שמי מוטי, אני עברתי את גיל 70.
כן.
רציתי לשאול שאלה, אני משתמש בתרופה בשם טופמקס שנים רבות,
כן.
והיא גרמה לי לירידה במשקל, ואני מרוצה ממנה, אין לי תופעות לוואי עד כמה שידוע לי.
לא נרדמות לך ידיים, רגליים?
לא שמעתי.
לא נרדמות לך ידיים, רגליים?
לא.
אוקיי.
לא, שום דבר. עכשיו, רופאה שראתה את רשימת הכדורים שלי, המליצה לעבור לזריקה שניתנת בעת האחרונה, לא נזכיר שמות, ומה שאני בדקתי, א', שאני צריך להזריק את זה, וב', עלות של הזריקה הזאת היא 750 שקל.
כן.
ואני שואל, אם אני מקבל את הכדור, והוא לא גורם לי להשפעה, האם לעבור לדבר שעולה לי 750 שקל?
התשובה היא סוס מנצח, לא מחליפים.
הבנתי.
אני לא הייתי, טופמקס קודם כל, בואו, אני רק רוצה להגיד למאזינים על מה מדובר.
רגע, טופמקס, לא, עוד פעם לא שמעתי.
אני רוצה לספר למאזינים במה מדובר. טופמקס זו תרופה שמשמשת בנוירולוגיה, לפעמים אנחנו מוסיפים אותה לחולים אפילפטיים, לפעמים אנחנו נותנים אותה לחולים עם כאבים, אנחנו נותנים אותה כטיפול מונע לחולים עם מיגרנות, ויש לה תופעת לוואי לפעמים, לפחות בשלבים הראשונים, שהיא גורמת להירדמות של הרגליים או של הידיים, של, כמו נרדמים, כמו קוצים, וזה חולף, מתרגלים לזה. עכשיו, לטופמקס יש תופעת לוואי, שהיא גורמת לירידה בתיאבון, והרבה פעמים משתמשים בה כדי לדכא תיאבון. מתחילים בדרך כלל במינון קטן, ומעלים את המינון לאט לאט עד למינון מסוים. עכשיו, אם תופעת הלוואי של הטופמקס, שהיא ירידה בתיאבון וירידה במשקל טובה לך, תמשיך עם זה. אני לא רואה שום סיבה להתחיל להשקיע 750 שקל בזריקה, שאתה יכול לקבל את הטופמקס, ואני יודע, ב-30 שקל או 50 שקל או 100 שקל, כמה שזה עולה דרך קופת חולים.
כן, בדיוק. לחודש.
כן, אז אני איתך.
תודה רבה רבה
כל
לך.
טוב, כל טוב מוטי. תמשיך להרזות ושמור גם על דיאטה בנוסף. כן, מי איתנו על הקו?
הלו, שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אני מתקרב לגיל 70.
איך קוראים לך?
אבי.
כן, אבי.
שנים די הרבה, אני סובל מגרת באזור השכים.
כן.
חלבתי, החליפו לי מעלה משחות, אפילו הפעם עשו לי אפילו זריקה באזור הזה. שום כן. כלום לא עוזר, פשוט נתנו לי משחות כל מיני, זה פשוט... כדי יכול לנותן לי נחמה, עזרה כזאת ונתו לו, לא ניתן לצאת מזה, איפה שלא הייתי, לא עזר כלום.
הזריקה שנתנו לך הייתה באזור הגרד, או הזריקה הייתה בישבן?
לא, לא, באזור הגרד. כן. אבל זה לפני ממש כמה שנים טובות, אני זכור לי אפילו.
עכשיו, האם לקחו ביופסיה של האור במקום?
לא, לא. לא, מי שמסתכל כל אופן נכנס, הוא קודם כל בודק אותי, פטרי אין לך. אין לי
פטריה
שם.
לא, יכול להיות פטריה שזה הדבר השכיח ביותר, אבל יכולים להיות גם דברים אחרים. השאלה, לא מסוכנים, אבל יכולים להיות גם, יש סימנים באור?
לא, יש שום סימנים ממש, שום כלום, ממש.
תראה, גרד באשכים יכול להיות מכל מיני סיבות. האשכים נמצאים בדרך כלל במקום שהוא בתוך התחתונים ובתוך המכנסיים, כלומר מקום שהוא גם חם וגם לח, יש פה גם רטיבות. אז יכול להיות דבר אחד שזה דבר שהוא אלרגיה, אלרגיה או לחומרים סינתטיים או לסבון שאתה משתמש בו או לזהו, אז מה שצריכים
לא,
לעשות?
לא, לא, סליחה שאני קוטע אותך, אבל סבון כמעט זה לא נוגע שם, אני מכיר את הנושא.
אוקיי.
אני משתמש להק תחתוני כותנה.
רק תחתוני כותנה, אוקיי.
אני אז... מאזן שלך קבוע, כך שאני
אוקיי,
מכיר
את... אוקיי, אז אם את הדברים האלה אתה מכיר ואתה עושה, מה שאני יכול להציע לך זה שני דברים. תרופה אחת שנקראת ליריקה, אוקיי. שהיא תרופה נגד קירוי של עצבים, ולפעמים במצבי גרד היא יכולה לעזור, ואם זה לא עוזר, אז לקחת תרופות ממשפחת ה-SSRI, ואני אסביר לך. SSRI זה אומנם תרופות נגד חרדה ונגד דיכאון, אבל לא לזה הכוונה אצלך. התרופות האלה מעלות במוח חומר שנקרא סרוטונין. והסרוטונין הוא חומר שמרגיע את מערכת העצבים. כי לפעמים גרד או כאבים באזור עברי המין, יכולים להיות פונקציה של סטרס ושל מתח. סטרס ומתח יכולים להופיע בצורת גרד או בצורת כאב.
דרך אגב, על הליג השאלת את הרופא המשפחה שלי, הוא אומר שהתרופה טועה לך, אבל אתה לא מתאר לצלך איזה תופעת לבוא יש לו. איך אמר לי בפירוש? הליגה, הרופא המשפחה שלי.
תראה, אם יש תופעת לוואי, תמיד אפשר להפסיק.
אבל הוא צודק מבחינתו, כי
הוא, הוא לא צודק, הוא צודק ולא צודק, כי לכל תרופה יש תופעת לוואי. כן, גם ל-SSRI יש תופעת לוואי, אבל, וגם לאקמול יש תופעות לוואי, וגם לאופטלגין יש תופעות לוואי, ולאנטיביוטיקה יש תופעות
לוואי. הוא לא צריך לפחד מזה, פשוט
לא לא צריך
לפחד. ואז מפסיקים.
כן, בדיוק. וליריקה מתחילים בכמות קטנה של 50 או של 75 מיליגרם, ומעלים לאט לאט, מתחילים בערב, תופעת לוואי של ליריקה הרבה פעמים, היא זה שהיא מעייפת. אז לוקחים, מתחילים בערב, ואז אתה ישן יותר טוב בלילה. ואם זה לא עוזר, אז עוברים ל-SSRI. לציפרלקס, לפריזמה, לסרוקסט, לתרופות האלה, ולוקחים את זה לפחות חודשיים. ואז רואים, אם יש תופעות לוואי, מפסיקים. אבל בדרך כלל, אם לא מוצאים שום דבר, הרבה פעמים גרד, לאו דווקא באזור האשכים, לפעמים יש אנשים שלהם גרד באזור החזה, גם אצל גברים, באזור מתחת לפתמה, מתחת גזה גרד. או גרד ברגליים, לפעמים זה בגלל גירוי של עצבי, ולפעמים זה בגלל מתח נפשי, ולכן שווה לפחות לנסות את זה. יש תופעת לוואי, מפסיקים.
אז הדבר הזה מוכר?
מוכר, זה כן, זה מוכר.
אוקיי,
גם לא... כאבים וגם גרד באזור עברי המין, הם תופעות מוכרות אצל גברים.
טוב, אני מודה לך, פרופסור.
כל טוב.
תמשיך במעשיך הנפלאים.
טוב, כל טוב, אביק. שבת שלום, ומי איתנו על הקו. אומרים לי שצריכים לצאת את הפרסומות, אז אני רוצה להזכיר לכם שמי שרוצה לעלות לשידור, שיתקשר ל-0552-103-103, או 1-907-22-103, ואפשר גם לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. פרסומות וחוזרים. 103 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אבל אם אתם באמת רוצים קצת אקספיזם, קצת לברוח, קצת להתנתק, תקשיבו כל יום בין 2-4, בתוכנית הנהדרת. תהנו, תצחקו, תתנתקו, צריך את זה לנפש. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
שמי רותי, כן, אני בת 77.5. יש לי כמה בעיות, אבל אני מתרכזת בבעיה שהכי רצינית. לפני כחודש ושבוע בערך, התעוררתי עם, בעין ימין, לא יכולתי כמעט לראות. ערפל, אבל ערפל כבד כזה. אז כמובן שרצתי מהר לרופא, כמובן בקופת חולים, אתה יודע איך זה לוקח זמן, הגעתי למנהל והוא באמת סידר לי אחרי שבוע להיפגש עם הרופא.
אחרי שבוע? כן.
כן, כן. נפגשתי איתו, עשה לי בדיקות.
סליחה, ערפל נשאר שבוע שלם או ערפל חלף אחרי כמה דקות?
לא, לא, לא חבס. זה עדיין, עד עכשיו.
כן.
עכשיו ניגשתי לרופא, הוא בדק אותי בדיקה יסודית, הוא אמר לי, תקשיבי, הוא שאל אותי מתי עשית קטרקט, אמרתי לו לפני 8 שנים. אז הוא אמר לי, תקשיבי, הדשה ירדה לך לתוך העין. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לנתח.
לנתח, לעשות ניתוח חדש ולהוציא
אותו. לנתח, ואו שזה תלוי בזמן הניתוח, או שהם יוציאו את העדשה, יקבעו אותה במקום שהיא הייתה, או שיעשו לך עדשה חדשה. אמרתי בסדר, המשיך לעשות בדיקה וזה, ואמר לי, את יודעת מה? תקשי לבית חולים והם כבר יחליטו. נתן לי הפנה לבית חולים, אז כמובן גם פה הייתי צריך הרבה זמן לחכות, אבל אני התעקשתי ולא ויתרתי, ואחרי 3 שבועות בערך קבעו לי תור והלכתי, אז הוא אמר לי, תשמעי, אותו דבר, הוא אמר לי, העדשה ירדה, אבל אנחנו צריכים להוציא אותה, ולתפור, ולעשות לך עדשה חדשה.
ולעשות ניתוח מחודש, כן.
ניתוח, כן, בדיוק. עכשיו אני כבר 10 ימים, לפני 10 ימים, הוא אמר, בתוך, לא, זה היה ב-15 למאי, והוא אמר לי שאת צריכה לעשות את זה בתוך 2 שבועות. אמרתי, בסדר, זה תלוי בכם, לא בילי, זה לא משנה. אני מ-15 לחודש, אני כל יום מתקשרת לבית חולים, ואני שואלת מה קורה, ההדשה לא הגיעה, ההדשה לא הגיעה. עכשיו אני פוחדת שזה לא יגרום לי נזק. קודם כל קשה לי לתפקד. אני לא יכולה לנהוג, אני לא יכולה להתכופס. כל דבר שאני פוחדת לגוע בכלל בעין, אפילו מקצת מגרד כן. אני לא יודעת מה לעשות, רציתי לעשות תראי, באופן פרטי.
כן.
אמרו לי, את לא יכולה לעשות באופן פרטי, כי יש מכשור מיוחד רק בבית חולים. בבית חולים תל השומר. אני עכשיו לא יודעת מה לעשות.
תראי, אין לי הצעה בשבילך, כי הבעיה היא לא בעיה רפואית, הבעיה היא בעיה מנהלתית. הבעיה היא בעיה שמראה לנו עד כמה, סליחה, מערכת הבריאות שלנו דפוקה. משום שאדם שמתעורר בבוקר ופתאום הוא לא רואה, או הוא רואה מאוד מטושטש, אמור להתקבל מיד לטיפול, ולא לקבוע לו תור לרופא עיניים אחרי שבוע. ואני רק אומר לכל המאזינים שלנו, אם חס וחלילה, אתם קמים בבוקר ופתאום לא רואים, או רואים לגמרי מטושטש בעין אחת, אז תקשו לבית חולים, אל תקשו לקופת חולים. קשו ישר לבית חולים, ושם יראה אתכם רופא עיניים, ושם אולי יאשפזו אתכם ויגמרו את הכל בבת אחת. משום ש... זה שהעדשה אחרי כמה שנים יכולה ליפול או זה, או, 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 או לפתח סימנים אחרים, או זה דבר שאנחנו יודעים ומכירים והוא מקובל. אבל
אני לא יודעת עכשיו מה לעשות.
יש שתי אפשרויות.
כן.
אפשרות אחת, לפנות דרך עורך דין למחלקה לזכויות חברים בקופת חולים, כן, ולהגיד להם, ספר, עם הסיפור בקצרה, לשלוח להם מברק דחוף, כן? ואז אני מניח שתוך 24 שעות יכניס אותך וינתחו אותך, ויגברו את העניין, כן? או ללכת ולבקש ממש לפנות למנהל המחלקה.
אני חשבתי לנסוע לשם ביום ראשון.
כן, לנסוע לדבר עם מנהל המחלקה. ולא להיות עדינה, לא להיות עדינה מדי, להיות קצת פחות מנומסת. אני לא אגיד חלילה להפוך שולחן.
לא, חלילה.
אבל להגיד למזכירה, תספר את הסיפור, להגיד שאת כבר חודש וחצי, אמרו לך שצריכים תוך שבועיים, אז אם לא, שיגידו לך שלא צריכים.
ואני אומרת לה, אני אומרת שאני מתקשרת אליה, קודם כל, אתה יודע, לבית חולים, או גם לקופת חולים, עד שמשיגים אותם. אני לפעמים מחכה 25 דקות, חצי שעה.
אני מכיר, צלצל, אם אתה צריך את זה, אם אתה צריך את זה, לחץ אחד, אם אתה צריך את זה, תלחץ שתיים, אם אתה צריך את זה, תלחץ שלוש. הגעת, אתה מצלצל, מצלצל, מצלצל ותפוס.
אני פשוט מוגבלת, אני מוגבלת.
אני לא הייתי מחכה, אני הייתי, עוד פעם, אני לא חושב ששבועיים, תראי.
בוא לנסוע אולי, ובמידה וביום ראשון, ולא, ואני לא, הם לא יגידו לי תחכי, העדשה לא הגיעה, מאיפה היא צריכה להגיע?
לא, מה זה העדשה לא הגיעה? זה סיפורי מעשיות, מה זה? לא צריכים לשים לך עדשה מיוחדת, זה צוות.
או שאני אגש למיון, וגם...
שמו לך, לא, זה לא יעזור, כי אז יקראו לרופא עיניים, ורופא עיניים... את צריכה לגשת למקום שדיברו איתך ומכירים אותך, ואמרו לך משהו. איזה עדשה הייתה לך קודם? מקרבת, מרחקת, תורית,
מולטי... לא, לא, הם שאלו אותי אם אני רוצה לראות מקרוב ומרחוק, אז אני העדפתי שיעשו לי שאני אראה מרחוק מפני שאני נוהגת.
אז אם זה רק עדשה מרחוק, אז יש אותה על השולחן, על המדף.
אלוהים אדירים.
כי אם יש עדשות שהן עדשות עם צילינדר ומולטיפוקליות ומתוחכמות ביותר, אז זה באמת צריכים לחכות, אבל עדשה שהיא עדשה... של כמה דיופטריות שאפשר לבדוק אם לבדוק בבדיקת ראייה ולראות עם משקפיים איך את רואה, כי אפשר להתקין לך תיאורטית משקפיים שאת תוכלי לראות אותם, לראות איתם רחוק במקומה הזה. אבל...
לא, לא הייתה לי, אני 8 שנים והכל היה בסדר.
אם זה רק עדשה לראות מרחוק, יש להם את זה על המדף, שלא יספרו לך סיפורים.
טוב, אני אסע לשם ביום ראשון.
100%. ואל תגידי, אני לא הולכת עד שאני מדברת עם מנהל המחלקה או עם הסגן שלו.
תודה רבה לך.
כל טוב, להתראות. אז זה לפעמים מאוד מאוד מרגיז, משום שבאמת צריכים לדעת להבדיל בין... זה לא דחוף מבחינת הצלת חיים, אבל זה דחוף מבחינת איכות חיים. ואם הרופא בבית חולים אמר תוך שבועיים, והחולה לא יודע, זה מכניס אותו ללחץ. אני יודע שאם זה שבועיים או שבועיים וחצי או 3 שבועות, קרוב לוודאי שאין שום הבדל. משום שהרי הגוף הוא לא שעון שוויצרי. טוב, בואו נמשיך, מה אני אגיד לכם. מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שלום לך. אני מקשיבה, אני משתדלת להקשיב כל הזמן לתוכניות שלך.
תודה רבה, כן.
אני רוצה לספר, יש לי נימול ברגליים.
כן.
במיוחד בברך.
בברך?
בברך ימין.
כן.
ושאני עומדת, זה מאוד, מאוד, זה אפילו מציק.
וכשאת שוכבת, את לא מרגישה את זה.
לא תמיד, אבל בדרך כלל שאני עומדת, וגם שאני יושבת. אבל זה נורא תלוי. אני שמתי לב שאני עייפה, אז זה יותר גרוע.
זה יותר קשה. כן. תראי...
מה זה, דוקטור? מה זה?
האזור של... זה לא רק בברך, זה גם קצת מעליה או קצת מתחתיה?
כן. כן, כן, כן.
מה שאת מתארת מאוד מתאים לבעיה שמקורה בעמוד השדרה, באזור החוליה L3 באותו צד. חוליה כן. שהיא L3, כן, בגב התחתון, כן. העצבים משם מגיעים לאזור הברך. וכשאת עומדת, אז כל המשקל של, של כל הגוף למעשה על החוליות התחתונות, גם כשאת יושבת על החוליות התחתונות יש משקל. לעומת זה, כשאת שוכבת, ואם את תשכבי ותמתחי טיפה את הרגליים, וכאילו תמתחי את החזה כלפי מעלה ואת הגוף כלפי מעלה, מטה, תרסי לי עם התח, להעריך את עצמך, את תרגישי את זה פחות. עכשיו, גם אם את עומדת, בואי תנסי לעמוד.
עכשיו?
כן, כן.
כן.
נסי לעמוד.
כן.
ועכשיו את מרגישה את הנימול?
לא.
לא.
לא, אם... אבל כואבת לי הברך.
אוקיי, עכשיו תנסי לעמוד, איזה רגל זאת?
זה רגל ימין.
ימין, תנסי לעמוד על רגל שמאל. ולכופה...
מה, רק... פרופסור,
אני בת 73. לא, 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 לא לעמוד, לא ביקשתי שתם דיפונטים ותעשי פירואטות. תחזיקי עם הידיים את השולחן, או את הכיסא.
אני לא יכולה.
את לא יכולה, אוקיי.
רגע. כן, בסדר, כן.
שתהיה יציבה.
כן, אני עומדת על רגל שמאל.
שתהיה על רגל שמאל. תתי טיפה את הגוף לצד שמאל, וכאילו תמתחי למטה את הרגל.
רגע,
אתה מוכן
להגיד את זה עוד פעם?
כן. את עומדת, תומכת טוב שאת עומדת יציבה על רגל שמאל.
אני מחזיקה משהו, אני מחזיקה.
אוקיי, אז תעמדי על רגל שמאל.
כן.
תתי את הגוף טיפ-טיפה שמאלה. ורגל, שרגל ימין באוויר, תמתחי אותה כלפי מטה.
כן, כן.
שתעשי את זה שיהיה לך נימול, קרוב לוודאי שהנימול יפסיק. כי הסיבה לכך, בדרך כלל, היא לחץ, או גירוי, לא לחץ, גירוי, של העצב התחושתי שיוצא מאזור L3.
אבל זה לא איזשהו, יש לי אוסטופורוזיס כבר יותר מ-30 שנה.
אוקיי, זה לא קשור,
לי,
כי זה
אין
לא...
אין לי דיסקים בגב.
אוקיי, זה לא משנה. אז אם אין לך דיסקים בגב, קל וחומר, שהנקבים שמהם העצבים יוצאים, הרי בין כל חוליה לחוליה יש דיסק, והדיסק כן. יוצר רווח, כן. ודרך הרווח הזה העצבים יוצאים לגוף. כשחסרים דיסקים, או כשהדיסקים דחוסים, הרווחים האלה הם יותר קטנים.
כן.
ולכן העצבים שיוצאים דרכם נלחצים.
כן.
ואצלך העצב באזור L3 נלחץ יותר. אז כשאת שוכבת, הוא לא לחוץ כי את על הגב, או כשאת על הבטן או על הצד, אין משקל עליו.
אני לא יכולה להיות על הבטן.
לא, אני אומר לך, כשאת, בכל תנוחה של שכיבה, הלחץ באזור הזה הוא הרבה יותר קטן. שאת עומדת, הלחץ הוא הרבה יותר גדול, שאת יושבת, הוא קצת יותר קטן.
כן.
אז לכן בעמידה ובישיבה, את מרגישה את זה יותר, זה יכול להיות כאב, זה יכול להיות דקירה.
כן.
וכשאת עומדת...
כמו סיכות.
כן, כן, זה נקרא פרסטזיות.
גם לפעמים במרפקים של הידיים, בשתי המרפקים.
מרפקים של הידיים זה כבר משהו אחר. אוקיי, אז מה שאני מציע לך, קודם כל, זה ב-99.9% לא דבר שהוא מסוכן, הוא רק דבר שמוריד את איכות החיים. עכשיו, אם זה מאוד מפריע, לפעמים אפשר לעשות טיפולים, אבל אני לא הייתי מציע לך ללכת לניתוח, ולא הייתי מציע לך...
לא,
לעשות שום.
סליחה, האורתופד נתן לי קורקומין. זה כן, יכול לעזור?
יכול לעזור, אבל לא ממש. יכול לעזור.
נראה ככה.
לא, אני אגיד לך, הוא ניסה, תראי, את בת 77, הוא ניסה לתת לך...
73.
סליחה. אז את בת 73, הוא ניסה לתת לך תרופה שהיא לא תרופה שמזיקה לכבד, לא מזיקה לקיבה ולא מזיקה לכליות.
הוא יודע שאני אוהבת הכל טבעי.
בדיוק, אז הוא הלך איתך ובצדק. אפשר גם לקחת... מה שאפשר לעשות, גם לפעמים דיקור יכול לעזור לך.
דיקור בברך?
לא, דיקור בגב. עכשיו, לפעמים גם לא חירופרקטיקה, לך אסור לעשות חירופרקטיקה, אוסטאופתיה מאוד מאוד עדינה, כי יש לך אוסטאופורוזיס.
כן.
יכולה לשחרר טיפה. אבל החוכמה, דווקא לאנשים שיש אוסטאופורוזיס, צריך מאוד מאוד להיזהר, עם, עם מניפולציות, עם, עם התנאות של עמוד השדרה.
מה זה אומר, פרופ...
מה זה אומר? כירופרקטיקה היא בעיני...
לא, אני לא, לא הולכת על הכיוון כן. הזה, לא. מה, למה התכוונת שאמרת להיזהר מאוד?
להיזהר, כי כשעושים מסאז' מאוד מאוד חזק לחולים עם אוסטאופורוזיס, מסאז' שהוא כואב וחזק ולוחצים, או שעושים כן. טיפולים שהם כירופרקטיקה, או אוסטאופתיה ומסובבים חזק, או עושים קנקים כן. כאלה, כן. כשיש אוסטאופורוזיס זה יכול לגרום לנזק. לפעמים אנשים עם אוסטאופורוזיס נתקלים במשתעלים ושוברים צלע, משיעול.
אני מאמינה.
אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר.
זה נכון שהוא הזהיר אותי לא ליפול?
נכון, כי אם את נופלת עם אוסטאופורוזיס, את יכולה לגרום לנזק.
נזק זה בקטן.
נזק זה שבר.
הוא התכוון לשברים.
כן, כן. נפילה גורמת לשברים. אצל חולים אוסטאופורוטיים זה הרבה יותר.
אז איך אפשר להיזהר כל הזמן לא ליפול?
צריך להיות, להיות זהירים, להביט, להוציא שטיחים מהבית. יש לך בבית שטיחים?
לא, 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 לא.
תוציא שטיחים.
אני כבר למדתי את הגוף שלי.
בדיוק, לא לשים הציצים באמצע הבית, אלא רק צמודים.
לא, 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 אין לי.
להיזהר עם חוטי חשמל שעוברים, קבלים שעוברים באמצע החדר ממקום למקום. לא, כמה שדברים שאפשר להתקל בהם פחות, וכשהולכים ברחוב, להסתכל על הרצפה. יש לי, מטופלת שלפני שבוע הלכה בתל אביב ונתקלה בבליטה קטנה של פתח של ביוב, פתחי הביוב
במדרכה
בדיוק, נפלה ושברה את הקרסול.
אני נופלת לפעמים, אבל אני מצליחה לקום לבד.
אוקיי.
אז אם אני קמה לבד, זאת אומרת שהמצב עוד בסדר.
כן, כן.
ואני גם משהו, היה לי תקופה של כאבים קשים נורא, שגילו את כל העניין הזה של השבירות אצלי,
כן.
ורצו לתת לי זריקות, סטרואידים, ולא הסכמתי.
סטרואידים לא רצו לתת לך, רצו לתת לך בגלל שבירות דברים אחרים. סטרואידים לא עושים להפך, סטרואידים עושים אוסטאופורוזיס. רצו לתת לך כנראה פוסלן, או פוסביס, או...
במרפאת כאב.
אוקיי.
אז אני לא רציתי, והתחלתי עם גבינות, עם סידן, עם...
תאכלי הרבה ריקוטה, תאכלי הרבה גבינה צהובה.
צהובה? יש בה קולסטרון, לא?
אז אני לא דואג לקולסטרון.
אז אני אוכלת גבינות של טרה, 5%.
אז בי,
הריקוטה... חצי קילו ביום.
תראי. חצי קילו של 5%, תנסי לאכול במקום גבינת רגילות, גבינות ריקוטה, יש בהם יותר סידן, וגם, ואין לך מה לפחד מקצת שומן שיש בגבינה צהובה, יש בה גם הרבה סידן, וחומוס, או טחינה, סליחה, טחינה,
טחינה
וסרדינים, ו...
לא, סרדינים אני לא יכולה בגלל המלח.
את לא יכולה בגלל המלח, ותעשי קצת פעילות גופנית שהיא שומרת על שמירות עצם.
אני עושה הליכות כל הזמן.
ואנחנו ברשותך נעבור למאזין הבא. אה, לא, כבר לא, כבר השעה נגמרה, אז כל טוב. כן, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לדוד זבולוני, אשר על הדיגיטל, לעמיתי דויק, אשר על הלייב. תודה לטל אשל, אשר על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הצוות הנהדר שלי פה לרשותכם, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, או 1-900-722-103, פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, דוד זבולוני אחראי על הדיגיטל, עמיתי דואק אחראי על הלייב, טל אשר אחראי על השידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו.
שלום, צהריים טובים, פרופסור
ברסו. מצוינים. אם יש לי כבוד.
תודה על התוכנית.
בכיף.
שמי מיכל ואני בת 78. רציתי בבקשה לברר, יש לי ורטיגו בערך חודשיים. כן. אני עושה טיפולים במכון פיזיותרפיה שמתאימים לתופעה הזאת, וזה חוזר.
זה הובחן כוורטיגו או כדיזינס?
מבחנו את זה כוורטיגו.
את יכולה ללכת?
הולכת לא בביטחון. פוחדת שאני מרגישה שאין לי שיווי משקל.
את מרגישה שכל החדר מסתובב? או את מרגישה שאת לא יציבה? או שאת לא יציבה?
לא יציבה, וגם כשאני מתעוררת בלילה, כאילו כל החדר נוסע איתי.
כן, זה כל החדר נוסע, אבל זה רק בלילה כשאת מתעוררת, או שאת משנה תנוחה.
נכון.
אבל במשך היום כשאת עומדת, אז את לא יציבה, את כמו על ספינה.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
אז אני הלכתי למכון פיזיותרפיה, ואני מכירה את התופעה הזאת, אבל אף פעם לא, זה לא נמשך אצלי חודשים. זה יכול להראות על משהו אחר, משהו נורולוגי.
תראי, זה יכול להיות על הרבה דברים, אבל אני פשוט, אני מניח שבדק אותך רופא.
ברופא, האמת לא, כאילו ישר רופא המשפחה הפנה אותי, נתן לי הפניה למכון
פיזיותרפיה. לא, אני בכל זאת הייתי שמח שיראה אותך או רופא נוירולוג, או רופא, כמה זמן זה נמשך כבר?
חודשיים.
לא, אז או רופא נוירולוג, או רופא אף אוזן וגרון.
הבנתי.
תראי, זה יכול להיות, זה יכול להיות שום דבר. זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. זה יכול להיות ממערכת שיווי משקל. אבל אם זה נמשך חודשיים,
נכון.
אז כדאי בכל זאת שרופא יראה אותך.
הבנתי, יכול להיות שיש איזה קשר שעין אחת קופצת לי, כאילו, אתה יודע, עין הדוגמה.
מה זאת אומרת קופצת?
כאילו האפפיים כאילו רועדות קצת ומפסיקות, זה עוד פעם.
טיק כזה, כמו טיק טיק טיק, לא, זה דבר, זה לא קשור, זה קשור ליותר למתח.
הוא אמר לי, את ישנה טוב, אמרתי לו לא, אז הוא אומר, הנה הסיבה.
לא, זאת לא בדיוק הסיבה. אז את לא רגועה, זאת יכולה להיות סיבה, אבל ישנה טוב או לא ישנה טוב, כי אנחנו קוראים לזה גם מחלה של סטודנטים, הרבה מאוד סטודנטים שהם במתח לפני בחינות, וגם בישנים פחות טוב, אז ועייפים, אז יש להם את הטיק טיק הזה, לרוב זה באפאף התחתון, שהוא קופץ ככה לפעמים ומטריד.
נכון, נכון, בדיוק, כן. זאת
התופעה. אז זה לא קשור לעניין.
זה לא קשור.
לא קשור לעניין, אבל הפרעה בשיווי משקל יכולה לבוא או מהאוזן, ישנה מערכת שיווי משקל שלמה נמצאת ביחד עם האוזן, בתוך האוזן, או מהמוח הקטן, או בדרך כלל מעמוד השדרה. עכשיו, צריכים להבדיל בין ורטיגו ודיזינס. ורטיגו זה שכל החדר מסתובב ואת לא יכולה לעמוד ואת לא יציבה, ואת נופלת, או שאת תופסת משהו, שזה קורה בדרך כלל כשאת משנה תנוחה, או את מסתובבת במיטה, או את קמה משכיבה לעמידה, או מתכופפת להרים משהו מהרצפה.
בדיוק.
והדבר השני, זה הדיזינס, זה יותר החוסר יציבות, כמו את משייטת, כמו שזה נמשך כמה שניות, חולף עוד פעם כמה שניות.
נכון.
אוקיי. אז עוד פעם, סביר להניח שזה שום דבר וזה יחלוף וזה הכל בסדר. אבל, איך אנחנו אומרים אצלנו? מגיע לך להיבדק גם על ידי רופא. לא דחוף, לא לרוץ ביום ראשון, לא ללכת באופן פרטי.
נוירולוג.
או נוירולוג או אף אוזן וגרון. אני מניח שהפיזיותרפיסט, אם הוא פיזיותרפיסט, בדיוק, שהוא מומחה לשיווי משקל, גם בדק אותך לפני שהוא התחיל לטפל, אני בטוח.
כן, כן.
אבל בכל זאת כדאי להיבדק. דבר נוסף, צריך לראות, לא חסר לך, את לא אנמית?
לא.
לא. ויטמין B12, את יודעת שלא חסר לך?
אני צמחונית, אבל הוא בסדר, 400-350.
בסדר גמור. עכשיו עוד שאלה, לחץ דם שלך לא נמוך?
זהו, מלחץ דם, רציתי עוד שאלה לשאול אותך.
אז בוא תשאלי, כי לפעמים לחץ דם נמוך יכול לגרום לזה, גם לחץ דם נמוך, וגם ירידה של סוכר לפעמים יכולה לגרום לזה.
כן, אני עשיתי אולטר לחץ דם, והקרדיולוג אמר לי, תראי, תתחילי, היו פה קפיצות, היו קפיצות של 180, ורוב השעות זה היה בסדר. אז מה שהוא יעץ לי, לקחת כדור לוסרדקס.
לוסרדקס של כמה?
של 10 מיליגרם. התחלתי לקחת ואני רואה לחץ דם 150. אמרתי, זה נמוך מדי לגילי.
נכון.
אני יודעת שפעם שאלתי אותך, אמרת, בגיל יותר מבוגר, אנחנו גם מעדיפים אפילו לחץ דם 140.
לא, לא, לא בדיוק. בלחץ,
כאילו בגיל 80 יותר... למעשה, אמרתי.
בגיל מבוגר, אני לא רוצה להוריד כן. יותר מדי לחץ דם.
אז אמרתי, אני אפסיק, מה זה, כי גם יש נורא הבדל, זה 110, לא על 80, על 60, על 55.
תראי.
אמרתי, אולי מזה גם אני כאילו...
זה יכול להיות גם לגרום לדיזינס. לכן כדאי אולי לקחת חצי כדור.
נכון, או שאפילו רבע, הוא אמר, תקחי, זה לא טיפול שאת, מתי שיש לך גבוה, את לוקחת, מתי שיש לך נמוך, את מפסיקה, זה לא
צורה. זה לא דרך, זה לא דרך, צריכים לקחת משהו באופן קבוע. אז תתחילי ברבע כדור באופן קבוע, ותמדידי לחצי דם, ואם את רואה שזה עדיין גבוה, תקחי חצי, עכשיו שימי לב, את לוקחת את הכדור על קיבה ריקה או מלאה?
בדרך כלל מלאה, אחרי משהו
שני. אוקיי, זה בסדר. כי אם את לוקחת על קיבה ריקה, לפעמים הוא משפיע יותר מהר, ואז יש יותר תופעה של, של כאילו חוסר יציבות כזה. את לוקחת גם קרדיולוג במקרה?
לא.
אוקיי, בסדר. אוקיי.
זה לא נורא שההפרשים כאלה, כאילו הנמוך הוא ב-60, 55.
זה בסדר גמור.
זה בסדר?
כן, כן. אם הגבוה הוא 100-110,
וכ-50-50
בסדר. בגיל 78 זה בסדר.
אתה אומר, כדאי לקחת אפילו רבע כדור.
תתחילי ברבע, כמה ימים, ותבדקי ותראה.
נראה איך שזה מסתדר.
אם את רואה שזה עולה, תקחי חצי.
אוקיי. נהדר. אני יכולה עוד שאלה קטנה?
ודאי, ודאי. כן, כן.
יש לי עין עצלה מלידה, שבזמנו לא בדקו את הילדים.
נכון.
וכשגילו אצלי, כנראה בכיתה ב' או ג', זה היה מאוחר מדי. עכשיו, בעין העצלה יש קטרקט, שאני כאילו, יש לי מסך כזה. כן. כל השנים זה לא הפריע לי, אבל לאחרונה אני כאילו מרגישה שיש מסך על העין. הרופא עיניים אמר לי, לא, הוא אומר, על עין עצלה, לא הייתי ממליץ לך, את לא תתחילי לראות עליה.
עריך, עין עצלה שהיא לא תפקודית?
בדיוק, מי לדע?
לא, אם זה, לא. אוקיי.
הוא אומר, אני לא הייתי מציע לך ניתוח.
אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא אחד.
עוד רופא עיניים?
הרי את רואה בה או לא רואה בה?
לא רואים בה כלום, אולי מבחינה בצללים.
אוקיי, אם את רק מבחינה בצללים וזה כל הזמן, אז אין טעם לעשות ניתוח.
אז הוא אומר, בשביל מה? בגילך
צריכה עוד ניתוח. לא, למרות שניתוח קטרקט זה הגיל שעושים אותו. כלומר, זה גיל שעושים בין גיל 60 ועלה.
עשיתי על העין הבריאה.
כן. אבל אם את לא רואה שום דבר, אלא רק צללים, אז אין טעם לעשות. אין טעם לעשות, הוא צודק, אין טעם לעשות.
הוא אומר, חבל, בשביל מה תתחילי אחרי זה טיפות, את לא תראי עליה, זה אני מבטיח לך.
זה הוא צודק, הוא צודק.
אוקיי, פרופסור קרסו, תודה רבה.
כל טוב, מיכל.
שתהיה שבת שקטה.
אמן, אמן, אמן.
שהחטופים נשמע רק בשורות טובות.
אמן.
תודה רבה לך.
כל טוב. כן ומאיתנו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שלום, מדברת נילי, בת 76.
כן, נילי.
אני סובלת מאוסטרופורוזיס, היה לי שבר דחיסה ב-D8, שבכלל לא הרגשתי אותו במקרה, גיליתי אותו בבדיקה.
אוקיי, עכשיו, כלומר הוא קרה לאט לאט, זה הדחיסה הייתה איטית, זה לא היה
יכול שם. יכול להיות. כן.
לא, בטוח, בטוח, כי אם זה קורה בבת אחת זה כאבים עזים.
זהו, אז לפני בקר, בערך כחודש וחצי, פחות או יותר, פתאום התחילו לי כאבים ועשיתי בדיקות ויש לי שבר דחיסה ב-D8,
D11. ואז התחילו לך כאבים.
התחילו לי כאבים, עד היום יש לי כאבים.
אם זה שבר חריף אז מרגישים כאבים, כן.
בדיוק, אני לא נפלתי, לא היה לי שום חבלה, אני חושבת שזה קרה באמצע הלילה שהסתובבתי מצד לצד. ככה, בעלי אומר שאני פתאום צעקתי, אני לא... לא, לא מודעת, פתאום התחילו כאבים.
יכול להיות.
שקשה לי אפילו בלהצדובב מצד לצד. עכשיו, אני מקבלת פרוליה פעם בחצי
פרוליה,
שנה.
כן.
כבר, כן, פרוליה. כבר יותר משנתיים, שלוש. והלכתי לרופא להתייעץ, והוא המליץ לי על פורטאו.
פורטאו לוקחים כל יום.
אני יודעת, זה זריקה כל יום. אבל הרופא בקופת חולים אמר, בגלל שיש לי PTH קצת גבוה, אז הוא לא ממליץ. אז אני לא יודעת מה לעשות.
אני הייתי מציע לך ללכת לאנדוקרינולוגית.
כן.
שהיא תראה בדיוק ותבדוק אותך ותעשה לך עוד פעם צפיפות עצם ועוד פעם CTX, תעשה לך את הבדיקות של שחלוף עצם. תשלח אותך לכמה בדיקות שחלקן אפילו פרטיות, אבל הן עולות 200-300 שקל, משהו בסדר גודל כזה.
כן.
בדיקות שבדרך כלל עושים אותן, למרות שהן היום בסל, אבל לא כל קופות החולים נותנות אותן. אז אני הייתי הולך לאנדוקרינולוגית, מבקש לעשות בדיקה, היא תשלח אותך לעשות עוד פעם צפיפות, או אם את יכולה כבר תבוא, מתי עשית פעם אחרונה צפיפות עצם?
לפני עוד לא שנה.
האם זה עוד לא שנה?
והם אומרים שבצפיפות לא רואים יודע מה.
תלוי איפה מסתכלים. עכשיו, מה שמסתכלים לרוב, לרוב מסתכלים על הציון הכללי. אבל לפעמים הציון הכללי הוא טוב, אבל נגיד בחוליה אחת, יש פירוט של החוליות, בחוליה אחת אפשר לראות אוסטאופורוזיס, נגיד מינוס 3, ובחוליה לידה יכול להיות אוסטאופורוזיס מינוס 1.2 או משהו כזה.
הבנתי, כל חוליה בפני עצמה.
כן, אז אפשר, אז רופא שיודע לקרוא את זה, רופא אנדוקרינולוג, מסתכל ורואה בדיוק איפה ומה, ויכול מאוד להיות שיש הבדל גם בין צוואר הירך לבין עמוד השדרה, אולי גם כדאי לעשות והוא ירצה את שורש כף היד. כלומר, יש קנה מידה שונה. לשלוח אותך לבדיקות של עוד פעם לחזור על PTH, לעשות איסופי שתן, לסידן, mm-hmm. למגנזיום, לנטרן, לכל מיני דברים שיכולים לתת לו קנה מידה. ובדיקות של שחלוף עצם, ולפי זה אפשר יהיה לתת לך טיפול, שהוא טיפול מתאים לך על ידי...
זהו, אני עשיתי לאחרונה שחלוף עצם, והרופא אמר שלא רואים שהפרוליה בכלל השפיעה.
אוקיי, אז לכן צריכים, לכן אני רוצה שיראה את זה אנדוקרינולוג.
אז אתה אומר שוב לי, יש איזה אנדוקרינולוגית טובה, אבל היא לא מקבלת חדשים.
אז תמצאי אחרת טובה שמקבלת חדשים. יש הרבה אנדוקרינולוגיות טובות שהן גם עוסקות בצפיפות עצם. כל אנדוקרינולוג עוסק בזה. ואני חושב שזה שווה. שעין מקצועית.
כדאי לחזור על כל הבדיקות האלה.
היא תחליט מה, כי אם את עשית צפיפות עצם לפני 10 חודשים, אין טעם לעשות עוד פעם.
כן.
אבל אם עשית CTX לפני 3 שנים, אז יש טעם לחזור עליה.
לא, עשיתי את CTX גם לא מזמן, אני לא זוכר בדיוק לפני, אבל לא okay. על לפני הרבה.
אז תהי תראה.
לא רואים השפעה של הפרוליה.
אוקיי, okay, אז, אז אולי צריכים לחשוב על משהו אחר.
מה אפשר עוד לחשוב?
יש דברים אחרים.
פורטאו?
יש דברים אחרים, יש ממה, יש אקלסטה.
פעם בשנה.
כן.
הבנתי.
יש התעמלות בניית עצם. יש דילוגים במדרגות עם החזקה של המעקה. יש קפיצה על דילוגית עד כמה שאפשר. יש גם דברים פיזיים, כי הרי אני מניח שאת אישה רזה.
לא, דווקא לא, אני רק רוצה לשאול, לא כל כך רזה, בכלל לא. אבל יכול להיות שזה גם תורשתי?
כן.
כי אמא שלי סבלה מזה מאוד.
כן, זה גם משפחתי, אני לא אקריא תורשתי, אבל זה גם משפחתי. זה כן. גם קשור לצורת חיים, אני לא יודע אם אמא שלך הייתה ילדת שואה או לא הייתה ילדת שואה, אם אמא שלך הייתה לתזונם מלאה בילדותה או לא. כי אנחנו היום יודעים שיש גם השפעה של בניית העצם בגיל צעיר להרס העצם בגיל מבוגר. אז יש הרבה מאוד מרכיבים ופקטורים, אבל לא משנה מה היה, משנה מה יהיה היום. ולזה אנחנו צריכים לדאוג. אני בכל זאת הייתי שמח שתראה אותך אנדוקרינולוגית מומחית, או אנדוקרינולוג מומחה, זה המקצוע שלהם. הם ידעו לשכלל את הכל, לראות, כן, אולי את לא צריכה לקבל סידן, אלא רק ויטמין D.
אני לוקחת ויטמין D.
וסידן?
קצת, אני לקחתי, היו כדורים כאלה גדולים, ואני לא יכולתי לסבול את זה.
אוקיי, אז אולי את צריכה לקבל סידן, אולי את לא צריכה לקבל סידן, אלא רק מהתזונה. אז כל מיני...
איזה מגנזיום, אני אוכלת ריקוטה, אני אוכלת סרדינים, אני אוכלת כל מה שאומרים שזה עוזר לזה.
אוקיי, טוב.
מה עם מגנזיום, כדאי לקחת?
תראי, כדאי לקחת, בעיקרון כן. אבל מה שאת צריכה לעשות זה לראות את כל המאזן, אחרי שעושים איסוף שתן. ובודקים את הכל, ורואים את המגנזיום בדם הוא פחות משמעותי, יותר חשוב לראות אותו בשתן. ואז אפשר לעשות את כל השחלוף, לראות גם את ה-PTH, לראות את כל הבדיקות האחרות, לראות את תפקודי בלוטת המגן, שאומנם הן לא קשורות באופן ישיר, אבל הן קשורות באופן עקיף עקיף.
איזה מגנזיום היית ממליץ?
ציטרט.
ציטרט?
כן. אבל זה לא משנה, יש הרבה סוגים של מגנזיום, זה לא כל כך משנה לעניין הזה. זה פשוט עניין של ספיגה, יש אלטריאונט, יש סוגים שונים של מגנזיום, תלוי למה.
מה נכפג יותר?
לא, כל אחד יש לו כאילו הולך לכיוון אחר, אחד הולך לכיוון יותר של הכליות, אחד לכיוון יותר של המוח, אחד לכיוון... אז זאת תורה שלמה שלו, לא לשיחה הזאת.
הבנתי. טוב. תודה
אוקיי,
רבה לך.
כל טוב.
אני אלך להתייצר, תודה רבה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום, צהריים טובים, דוקטור.
צהריים מצוינים.
פרופסור, שלום לך.
שלום וברכה.
שמי שם טוב.
כן.
ואני רוצה לשאול שאלה בשביל אמא של קודם כל, שתבורך על התוכנית שלך.
תודה.
אנחנו לומדים ממך, חבל על הזמן.
תודה רבה, לך. תודה.
באמת, באמת. אמא שלי בת 90 פלוס. ולא יודע, 92, אחד, משהו כזה.
שתהיה בריאה, כן.
ויש לה שושנה ברגל, מעל 50 שנה, והרגל שלה נפוחה, היא כבר לא אדומה, כבר סגולה.
כן.
אנחנו לא יודעים מה לעשות, איננו לא יודעים איזה פתרון לעשות.
תשמע.
לא יודעים כלום.
תשמע.
כן.
אם הרגל נפוחה וסגולה, ואין לה שם, ואין לה חום, והרגל לא חמה, אין מה לעשות.
הרגל חמה, כן חמה.
חמה מאוד?
היא
חמה כמו הרגל השנייה?
לא, היא קצת יותר.
תראה, השאלה היא, שושנה זאת מחלה מקומית של האור ברגל, אבל זאת לא מחלה מקומית של האור ברגל, זאת מחלה כללית, סיסטמית. ולפעמים בשושנה יש חום גבוה בגוף, חום של הגוף גבוה, וזה דורש אנטיביוטיקה, ולפעמים בגיל מסוים גם אנטיביוטיקה דרך הווריד. כלומר, זאת יכולה להיות מחלה זיהומית קשה. עכשיו, אם הרגל קצת חמה ונפוחה וסגולה, הסגולה, הסגול והנפיחות והאודם לא השתנו עד 120. השאלה אם המקום דלקתי, ואם המקום ברגל דלקתי, אנחנו רוצים למנוע שזה יהפוך לדלקת של כל הגוף.
איך נדע שזה
דלקת? רק רופא שיראה את זה יכול לדעת.
איזה רופא אנחנו רוצים?
אפילו רופא פנימי, רופא כללי.
רופא משפחה.
רופא משפחה.
לא, אין לו פתרונות כרגע.
כמה זמן הרגל באותה צורה בלי שינוי?
אני מאמין בעל 30 שנה.
חמה באותה
צורה? חמה באותה צורה.
לא, אז אם זה מעל 30 שנה, בוא נדבר בעוד 30 שנה. לא, אתה מבין, אם זה מעל 30 שנה באותו צורה, באותו חום, באותו טמפרטורה, אז אין מה לעשות.
אבל בגיל כזה שכבר מפריע לזה, כבר היא לא יכולה ללכת.
אבל היא לא יכולה ללכת לא בגלל זה. אם הנפיחות היא אותה נפיחות מלפני 30 שנה, אז אם זאת הייתה הסיבה, גם לפני 30 שנה היא לא הייתה יכולה ללכת.
זאת אומרת, אי אפשר להוריד את הנפיחות הזאת.
את הנפיחות ואת הצבע הסגול אי אפשר להוריד. עכשיו, הנפיחות, הרגל השנייה שלה בכלל לא נפוחה?
לא, ממש לא. רגל רגילה לגמרי.
צריך שיראה אותה רופא, כי יכול מאוד להיות שיש לה גם בנוסף בעיה בזרימת דם ברגל.
זה בטוח.
לא, אני לא מדבר על הזרימה הוורידית, אני מדבר על זרימה אורכית.
אורכית.
כלי דם.
כלי דם.
כן. אז צריך לראות אותה רופא של כלי דם, אבל עוד פעם, זה בלי לראות ובלי לבדוק ובלי להתייחס, צריך לראות אותה רופא של...
היא לא אמורה לקבל אנטיביוטיקה על הדבר
הזה. אז עוד פעם, אם זה זיהום כללי, ואם אם יש צלוליטיס, מה שנקרא, דלקת של האור, אז היא צריכה לקבל אנטיביוטיקה. אבל אז היה לה גם חום גבוה, ואתה אומר שברגל בדיוק באותו מצב, 30 שנה, אז אין מה, זה לא משהו חדש.
לא חדש, זה פשוט, אנחנו מנסים לעשות פתרון.
אבל אם לא מצאתם פתרון לפני 30 שנה, 25 שנה, 20 שנה, 15 שנה, אין הוקוס פוקוס.
אולי יש חידושים, משהו, הוקוס פוקוס.
רופא כלי דם אפשר להתייעץ.
לרופא כלי דם, כן, שהיא לא מקבלת את הרופא הזה, כל הזמן רופא משפחה בכללית, כל הזמן מנסים לתת לה עוד כדור ועוד צילום ועוד צילום, ואנחנו לא מצפיקים להגיע לכלי דם, לא יודע מה לעשות.
מה לעשות? ללכת למנהל המרפאה, ולהגיד לו שיש לה בעיה בכלי דם ברגל, אתם מנסים לבקש הפנייה ואתם לא מצליחים לקבל? זה לא, מה זה לא מקבלים?
כן, אתה צודק.
להתעקש,
נכון.
אלא אם כן הרופא הפרטי, אם הרופא הרגיל אומר אני יכול לרפא אותה, שיוכיח. אם הוא לא יכול, שלפחות יפנה אותה לרופאים אחרים, שהם יגידו אם הם יכולים או לא יכולים.
אתה צודק לגמרי, תודה רבה לך.
כל טוב לך, כל טוב שם טוב. כן. ומי איתנו, הלו?
שלום, מדברת שרה מרמת גן.
כן.
רציתי לשאול...
בת כמה את שרה?
68 עוד מעט.
כמה?
68.
כן, אני שומע.
קודם כל זו שאלה, אולי זה כללית, אבל שאני
זה
גם...
זה בסדר גמור.
בקשר ללחץ דם, זה פשוט לא הייתי צריכה עד היום, פתאום זה התחיל לקפוץ לי פעם ל-200 ופעם זה היה ממש לא מסודר, רופאה נתנה לי כדורים, וגם לעשות אולטר.
אולטר של לחץ דם, כן.
כן. עכשיו, אתה יודע איך זה קופת חולים, זה לוקח זמן, אז 3 חודשים עברו, ועד שהגעתי לעשות את האולטר. בינתיים כן לקחתי את הכדורים, ובאולטר ראו שזה הכל תקין, אבל לקחתי כדורים יחד עם הבדיקה.
בסדר גמור, אז הסימן שהכדורים האלה עשו לך טוב.
או שזה היה, זה מה שאני רוצה לדעת, אם זה לא רק קפיצה, אתה יודע,
תראה, אם זה היה קפיצה חד פעמית והיית לוקחת כדורים, זה היה אולי מוריד לך את לחץ הדם. ואם הייתה קפיצה חד פעמית, למה שיקפוץ חד פעמי? יכול להיות שמערכת העצבים שלך רגישה, וכל התרגשות או כל סטרס או כל מתח מקפיץ לך לחץ דם. אז לכן, ברגע שכרגע, תחת טיפול תרופתי, ההולטר היה תקין, סימן שהטיפול התרופתי שקיבלת הוא טוב ויעיל.
הבנתי. טוב, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה היא קצת יותר מורכבת, ב-2021 היה לי מה שנקרא דלקת סעיף.
כן.
והושפצתי, קיבלתי באמת אנטיביוטיקה במשך שבוע, ובהמשך קיבלתי להמשיך בבית עוד אנטיביוטיקה, לא הגעתי לשום ניתוח פולשני, וזה עבר.
כן.
ואז אמרו לי, אחרי איזה 6 שבועות או חודש או משהו כזה, אני זוכרת בדיוק, לעשות קולונוסקופיה.
כן.
כדי להשלים את הבדיקה. ואני הרגשתי טוב, ולא הלכתי ולא עשיתי את זה, וכל פעם דחיתי. עד לפני איזה חודשיים, היה לי מין כאב קטן כזה, אבל ידעתי איך לטפל בזה, רצתי מהר למוקד, לא חיכיתי, דאגתי גם לרוקן עם כל מיני, עם שמן פרפין, לא יודעת מה לקחתי, קצת לרוקן. כן, אני מאמינה, יש לי איזושהי בעיה, אני מאמינה ש... עם טיפה עצירות הזה יש לי את הבלגן.
כן, אבל את יודעת
ש... וזה לא דווקא עצירות, אלא פשוט לא מתרוקנת כמו שצריך.
אוקיי.
זה מה שאני. בקיצור, השאלה שלי היא כזאת. הרופא גם הסכים לתת לי הפניה לקולונוסקופיה וירטואלית.
לא שווה, תכף אני אסביר לך למה.
אוקיי, אבל לדעתי, אני אגיד לך למה אני כן רציתי ללכת על זה, כי אני לא פוחדת מתוך המעיים, אלא יותר, יש לי בעיה כנראה שהיא עצבית. אני בגב מאוד מרגישה, כי אני בגב רק בשכיבה. וכל הצד השמאלי שלי בסדר, כזה מין תפוס כזה...
דברי לתוך הפרקסת, דברי לתוך הפרקסת, כי אני שומע אתך מטושטש קצת.
אני אומרת שהצד השמאלי בגוף שלי, אם זה יד שמאל, אם זה... זאת אומרת, הצד השמאלי של הגוף שלי...
כן, בואי תקשיבי. את היית אמורה לעשות קולונוסקופיה כבר מזמן. קולונוסקופיה וירטואלית היא מצוינת, אבל, ההכנה היא אותה הכנה כמו קולונוסקופיה רגילה. ואם בקולונוסקופיה וירטואלית מוצאים איזשהו פוליפ קטן, אי אפשר לעשות לו שום דבר, ואז את חייבת לעשות קולונוסקופיה רגילה, ואז קורטים את הפוליפ.
אני יודעת, ודיברתי עם זה, הרופא הסביר לי את זה, והוא אמר לי, שבמקרה שלי הוא כן מאשר את זה, כי...
לא, הבעיה היא לא מאשר, הבעיה היא מבחינתך, אם ימצאו משהו, תצטרכי לעשות את זה פעמיים, זה העניין. זה לאשר, זה לא, לאשר זה הבעיה הכלכלית הכספית של קופת חולים, זה בשם וזה בשך. אבל אני מדבר על לעשות פעמיים קולונוסקופיה, אם מוצאים משהו חשוד, צריך להיכנס עם צינור ולקרות אותו. עכשיו, סרטן המעי הגס, זה סרטן היום ונורא, אבל אפשר למנוע אותו על ידי קולונוסקופיה, ואם יש פוליפ, הפוליפים בהתחלה הם שפירים, ואחרי 5, 6, 7 שנים הם הופכים לממאירים. לכן...
אז אני עשיתי את זה בעבר כבר פעמיים.
מתי זה בעבר? מתי הפעם האחרונה?
האמת שזה, כן, 10 שנים.
אז זה ארכיאולוגיה, אנחנו לא מדברים על ארכיאולוגיה.
הבנתי. כי אני הבנתי שברמזים שהוא אמר, כי הוא מחפש אצלי בעיה אחרת ולאו דווקא...
לא משנה מה הוא מחפש, משנה מה מוצאים. זה שהוא מחפש, זה שיש לך מחלת הסעיפים ורוצה לראות כמה דיוורטיקולים יש לך, זה דבר אחד. אז זה אפשר לראות מצוין, לפעמים יותר, לפעמים פחות, בווירטואלית. אבל אם יש לך במקרה פוליפ, מה יהיה?
צריך לקרות אותו, אתה אומר, חבל פעמיים.
חבל לעשות פעמיים, כי ההכנה, מה שמתעיד זה ההכנה. עכשיו, לא נוח לך לשכב על צד שמאל, על צד ימין, אחרי שתי דקות של הזריקה, את מטושטשת ואת לא מרגישה לא את צד שמאל ולא את צד ימין, ולא את הצינור.
הבנתי, אז אני באמת אלך על זה. כן. ואני אגיד לך למה חששנו, בגלל שעברתי מהקפים, אז...
לא, זה שום דבר, זה הרדמה מאוד שטחית, וזה לא שום בעיה.
לא צריך לדאוג מזה.
לא
אוקיי, אוקיי, יש, קיבלתי תשובה מושלמת. יישר כוח.
כל טוב, שרה, תרגישי טוב.
באמת, התוכניות שלך...
תודה רבה.
מדהימות.
תרגישי טוב, כל טוב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, או 1-900-722-103, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, חזרנו, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדברת רבקה, אני בת 35.
כן.
יש לי שאלה לגבי בלוטת התריס.
כן.
אני סובלת מתת פעילות.
כן.
ולאחרונה זה הגיע ל-87. אני יודעת שיש...
87 TSH?
כן.
אוקיי.
ולאחרונה אני יודעת שיש גרסה ישנה וגרסה חדשה של הכדורים. ואני, יש לי את הגרסה הישנה ואת החדשה, את החדשה עדיין לא פתחתי, כי אני מפחדת לקחת את זה, אני לא יודעת מה התופעות, וכן, סבלתי לאחרונה מכאבי ברכיים וכפות רגליים, שפשוט לא הצלחתי ללכת על הרגל, והלכתי כי אמרתי לעצמי, רגע, התחל לדעת ללכת ותברי מדם. עכשיו, השאלה מה התופעות של התת פעילות וההבדלים של הכדורים.
תראי, ההבדלים של הכדורים אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הגרסה החדשה. לא יודע מה הגרסה החדשה. את מדברת על אלטרוקסין, אני מניח.
יוטרקס.
על יוטרקס. אני לא יודע מה ההבדל בין הגרסאות. לדעתי, זה אמור להיות אותו דבר. אני יודע שלגבי האלטרוקסין, יש חלק שטוענים שבזמן האחרון יש להם תופעות לוואי כי החליפו כדורים. אבל... TSH 87 זה גבוה מאוד. זה 87 או 8.7?
87 נקודות, כאילו כמה פסיקים, אולי 100.
אני חושב שאת צריכה לפנות לרופא האנדוקרינולוג שלך.
אני לא... ומה התופעות?
של מה?
של זאת... תת פעילות או...
התופעות של תת פעילות הן בדרך כלל את אישה צעירה, אז ירידה במחזורים או הפסקת מחזור או הפסקות גדולות בין המחזורים, יכול להיות עצירות, יכול להיות עלייה ברמות של קולסטרול, יכול להיות דופק נמוך, יכול להיות תחושה של קור גם בקיץ, גם בימים חמים, יכול להיות עייפות יתר, מצב רוח לא טוב, טיפה תחושה, טיפה דיכאונית, יכולים להיות הרבה סימפטומים.
גם לימול ברגליים.
גם לימול ברגליים יכול להיות, כן. כן,
זה הכל... ומה ניתן לעשות?
לקחת כדורים שהם תחליפים להורמונים, חסר לך הורמון של בלוטת המגן.
אפשר חז וחלילה כאילו להגיע לאילפון עם תת?
תראי, אני לא מכיר מקרים שהגיעו מתת פעילות לאילפון. יש הרבה סימנים שמופיעים קודם, עייפות, חולשה, חוסר אנרגיה, אין כוח לקום, אבל זה לא מתים מזה. אבל אני מציע לך ללכת לאנדוקרינולוג, או אפילו לרופא המשפחה, שיראה בדיוק את הבדיקה, אולי צריכים לחזור על ה-TSH ולבדוק לך, TSH, T3, T4, כלומר לבדוק את כל המערך ההורמונלי של בלוטת המגן, לבדוק תירוגלובולין, לאזן אותך, אולי להוסיף לך עוד חצי כדור או רבע כדור, להעלות את הכמות של האלטרוקסין, אם את לוקחת 50 מיקרוגרם, להעלות ל... מה?
אני לוקחת 100.
אז אולי את צריכה לקחת יום אחד 100, יום אחד 150, אני סתם זורק דברים, לא רלוונטיים אלייך, כי אני לא מכיר אותך. אבל אני חושב בכל זאת שאת צריכה, את חייבת ללכת לאנדוקרינולוג.
אוקיי. אין משהו בחילוף חומרים של הכדורים, כאילו, או שזה
חומר חיים? מה זאת אומרת, הבלוטה עוסקת בחילוף חומרים. אני לא מכיר את זה, אני לא יודע מה זה הנוסחה החדשה, לא יודע מה, לא מכיר את זה.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב לך. כן, מי איתנו, הלו?
הלו, שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
נהנים לשמוע אותך.
תודה רבה, תודה.
אז ככה, שמי מירי.
כן.
ובזמן האחרון, מה זה בזמן? לפני כחודשיים, ככה שלושה, נפח עבריד בשוק מעל הברך, בצד.
כן.
וכואב לי, קצת, מדי פעם, שאני עומדת הרבה, והלכתי לרופא, נתן לי אולטרסאונד ודופלר, ועשיתי, ואחר כך הלכתי לרופא כלי דם, והוא אמר לי, את צריכה לעשות גלי רדיו,
כן.
או לגרוב גרבי לחץ, שזה מאוד קשה, כאילו, להישאר עם זה הרבה, או תעשי גלי רדיו בתל אביב, שזה עוזר מאוד, וזה דבר טוב, ואני רוצה להתייעץ איתך.
תראי, ורידים כאלה שהם ורידים שטחיים,
כן.
והם כואבים, זה ורידים שהשסתומים בהם בדרך כלל
יש אי ספיקה שם.
כן, כן, יש אי ספיקה, כלומר השסתומים התקלקלו כאילו.
כן.
מה שצריך לעשות זה, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא באמת עם אולטרסאונד, נכנסים עם קטטר, עושים איזה חתך קטן למטה, מכניסים צינור, ועם אולטרסאונד גורמים לקרישה של כל ה... וריד,
כן,
והולכים איזה כמה ימים עם תחבושת אלסטית, וזה גומר את זה. אפשרות אחרת היא לעשות את זה עם קצף. יש מכניסים קטטר, כן, עם קצף מכניסים, במקום אולטרסאונד מכניסים קצף. יש אפשרות לעשות את זה עם לייזר.
אבל זה אותה פעולה.
אותה פעולה מבחינה טכנית. יש אפשרות אחרת, שהיא היום עושים אותה הרבה הרבה פחות, זה לעשות ניתוח שנקרא סטריפינג, זה לקרות לגמרי את כל הוריד, להוציא את כל הוריד.
זה אני לא...
כן, אני אומר לך מה שיש.
כן, כן.
אבל ללכת עם תחבושת אלסטית במזג האוויר שלנו היום, וזו צריכה להיות תחבושת אלסטית חזקה, זה לא מעשי.
לא, לא, זה ברור שלא. אז זאת אומרת, שם, במרפאה, אולי
הם יקבעו
מה לעשות?
כן, זה גם תלוי לפי הרופא. יש רופא שמעדיף יותר שיטה אחת, יש רופא שמעדיף יותר שיטה אחרת.
אבל זה שיטה מוצלחת?
שיטה מוצלחת, כן.
זה לא כואב או משהו?
מרדימים את המקום שנכנסים, מרדימים את המקום, לפעמים עושים את זה עם טשטוש קל, זה לא בעיה.
בדרך כן?
כן, כן.
אני מקווה שזה יעזור לי. עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
בתקופה האחרונה, לפני 3-4 חודשים, אני אין לי בעיות כאילו לא בריאות, הגלאי לא מעשנת, נושמת טוב, הכל. אבל פתאום, זה עולה לי כמו, אני נושמת מהאף, נשימה ארוכה, זה עוצר לי. זה בא לבד כזה.
אני לא מבין, תסבירי לי יותר.
לא יודעת מה, זה כאילו אני נאנחת, כאילו, זה בא לי מהאף. אני יושבת למשל, זה בסביבות בערב, ופתאום אני נושמת נשימה, שזה בא לי לבד כזה.
אוקיי, קרחצן מה שנקרא.
איך זה? מה זה?
זה נקרא ביידיש קרחצן. זה לא שזה... ככה, כאילו.
כן.
כן, שום דבר.
זה שום דבר?
שום דבר.
יופי, טוב. תודה רבה.
זה אופייני לפולניות ולמרוקאיות.
יכול להיות. כן. דואגות הרבה, כן?
כן, בדיוק.
עכשיו, עוד דבר קטן.
כן, בבקשה.
פשוט עשיתי בדיקות דם, והכולסטרול שלי 210.
כן, גבולי.
אז זה סיבה לקחת כדורים?
תראי, את יכולה לנסות קודם לעשות דיאטה. כמה טריגליצרידים שלך, את יודעת?
לא שמתי לב, אבל יש אחד שעומד בקו החצי, ויש אחד בסוף.
תראי, אם זה
טריגליצרידים, סליחה.
כן.
זה בסדר.
כמה הם?
שומנים בדם, זה אין לי, בסדר.
לא, כולסטרול זה שומנים בדם.
כן, אבל יש טריגליצרידים, איך אומרים לזה?
טריגליצרידים.
כן, זה בסדר, זה בסדר.
אבל בסדר יכול להיות עד 200, האם יש לך פחות מ-100 או אם יש לך יותר מ-200?
לפי הקו זה עומד באמצע.
באמצע, אוקיי.
כן.
אז אני חושב שתנסי לעשות דיאטה.
כן,
עם פחות סוכרים, קצת פחות סוכר.
אני אוכלת את זה.
ולא לאכול שומן שומן מהחי.
לא, זה פחות דווקא.
ואם זה לא יורד, אז כדאי לקחת כדורים. כי זה גם חשוב לראות כמה הכולסטרול הרע וכמה הכולסטרול הטוב.
כן, נכון, נכון.
כי 210 זה סך כל הכולסטרול. אז אם הכולסטרול הטוב, ותעשי פעילות גופנית.
אני עושה.
אז אוקיי.
אני עושה, אבל פשוט שמנתי, כן, והשומן, ואני אוכלת עוגות, וגם...
או, אז זה מעלה יותר גליצרידים.
נכון, אתה צודק. אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, מירי. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול, מה ההבדל בין דמנציה ואלצהיימר?
אוקיי. דמנציה זה ירידה קוגניטיבית. דמנציה מראה שאנשים דמנטיים זה אנשים, כמו שפעם אמרו, סקלרוטים, עם ירידה בתפקודי המוח הגבוהים. בדרך כלל יש יותר קושי להתמצא בסביבה, בדרך כלל יש יותר קושי בזיכרון, בדרך כלל היכולות הקוגניטיביות יותר ירודות, לפעמים אנשים חוזרים על אותם דברים כל פעם, וזו ירידה קוגניטיבית שמרגישים אותה.
Okay.
יכולות להיות סיבות רבות לדמנציה. החל מחוסר ויטמין B12, המשך בחוסר של חומרים, של מינרלים מסוימים, הרבה אנשים שלוקחים תרופות שינה או תרופות להרגעה, זה פוגע להם בזיכרון ובתפקודים המנטליים. זה יכול להיות בגלל בעיות בבלוטת המגן, זה יכול להיות בגלל דיכאון, זה יכול להיות בגלל מחלת אלצהיימר. אלצהיימר זה מקרה שיכול לגרום לדמנציה. אז כל אלצהיימר מביא דמנציה, אבל לא כל דמנציה היא מהאלצהיימר.
אוקיי, ומה זה אלצהיימר? במה זה מתבטא?
אלצהיימר זאת מחלה ניוונית של המוח, שבה לרוב יש ירידה בנפח של המוח.
Okay.
יש שקיעה של חלבונים מסוימים במוח, שהיום אנחנו חושבים שחלק מזה תהליכים דלקתיים. יש חלבון שנקרא טאו, או בטא אמילואיד, שזה חלבון ששוקע במוח, ונשאר בתאים והורס אותם.
כן. Okay. אז זאת אומרת, כדי להגיע לדמנציה, קודם כאילו צריכים לחלות באלצהיימר?
לא, 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 לא. לא, ישנה משפחת כהן. במשפחת כהן ישנו משה ויצחק ורמי ושושנה.
כן.
משפחת כהן זה דמנציה. כן. רמי זה אלצהיימר. שושנה זה חוסר ויטמין B12. כלומר, סיבות רבות יכולות לגרום לדמנציה. אחת מהסיבות היא אלצהיימר.
הבנתי, אוקיי, טוב, אפשר עוד שאלה קטנה?
בוודאי.
בעלי מקבל טיפול ביולוגי, יש לו נגעים בכל הגוף, והטיפול הוא
דווקא... נגעים אוריים?
כן, כן.
איך הם באים לידי ביטוי? בשלפוחיות, בגירודים?
לא, בגידולים.
גידולים, אוקיי.
עכשיו, הוא מקבל טיפול ביולוגי, הוא כבר קיבל כמה פעמים, וזה מאוד עוזר, האמת, אבל הוא... חסר לו, זאת אומרת, אין לו תיאבון. יכול להיות שזה משפיע מה...
יכול להיות, תלוי איזה טיפול ביולוגי, יכול להיות שזה משפיע.
כן, כי קודם זה לא היה. אז יכול להיות שזה מזה.
כן, ויכול להיות שחסר לו גם ויטמין B12.
לא, זה דווקא בסדר.
זה בסדר.
אוקיי, אז כן יכול להיות מזה.
בפירוש כן.
אוקיי, טוב.
לפעמים לחלק מהתרופות הביולוגיות יש תופעות לוואי. של ירידה בתיאבון. אני מניח שהוא גם אוכל פחות.
נכון, כן. הוא גם קצת רזה, כי אין לו כל כך חשק לאכול.
זהו, הוא אוכל פחות. עכשיו צריך לראות גם שהוא לא בדיכאון.
אוקיי.
כי דיכאון גורם לירידה בתיאבון.
אוקיי, אני אשים לב, כן. כן. לא, לא נראה לי, אבל אני אקח את זה בחשבון.
אוקיי.
בסדר גמור. אני מודה לך מאוד,
טוב.
עזרת לי. תודה, תודה.
כל טוב. כן, ומי המאזינה האחרונה שלנו להיום? הלו?
כן, תמי.
שלום תמי, בת כמה את תמי?
82 לצערי.
כן, אני שומע.
עכשיו, העניין הוא זה, לפני 4 חודשים בערך, חליתי בשלווקת חוגרת.
אוי, כן.
איזה צרה שלא כתובה בתורה.
את לא היית מחוסנת.
לא ידעתי בכלל מה זה.
אוקיי.
אחרי שחליתי התחילו לעשות פרסומת לחיסון.
לא אחרי שחליתי, פרסומת עושים, אם היית מאזינה לתוכנית שלי לפני 5 שנים, כבר היית שומעת על החיסון, אבל בואי
נראה. אני מאזינה לתוכנית שלך.
אבל אני מדבר כמעט כל תוכנית שנייה על החיסון לשלווקת חוגרת, אבל בואי נמשיך.
בזמן האחרון,
לפני הזמן האחרון, לפני הזמן האחרון, לפני הזמן האחרון.
לא
משנה.
איך אני מתפטרת מזה?
את לא מתפטרת מזה. מתי קיבלת את המחלה?
לפני 3.5 חודשים, הפסקתי לגמרי להתעמל, לא התעמלתי ולא כלום. עכשיו אין לי פצעים ואין צלקות ואין כלום.
יש רק כאבים.
לא, רגע, הקרדיולוג החזיר אותי להתעמלות, אני מתעמלת פעמיים בשבוע.
יופי.
ובהתחלה היה לי מאוד קשה, אבל עכשיו חזרתי שוב פחות או יותר לכושר. מה שעוד קשה לי זה ללכת.
אז מה הבעיה, כאבים?
אז הבעיה היא שיש לי כאבים, לא תמיד, לא כל הזמן, אבל זה כאבים, זה משיכות כאלה במצח.
אז אלוהים ברך אותך, כשיש לך רק את זה.
היה לי במצח ובחצי ראש.
כן. תראי, יש לפעמים כאבים נשארים הרבה זמן אחרי תופעה כזאת. אין הרבה מה לעשות.
זאת אומרת, זה נורמלי?
זה נורמלי לגמרי, זה נקרא פוסט-טרפטיק נוירלגיה.
אני אגיד לך מה, כשאני שמה קרם לחוט על הפנים, אני שמה גם על המצח, איפה שהיו הפצעים והכל, וזה די מרגיע.
אז תשימי הרבה קרם פנים, זה מצוין.
כן?
כן, קיבלת את זה עם כך בצורה יחסית קלה.
לא, התחלה הייתה מאוד קשה.
לא, התחלה תמיד קשה, 3 השבועות הראשונים זה עינוי, אחר כך זה מתחיל לרדת.
זה היה סיוט, נתנו לי 50 כדורים,
כן.
כל יום 5 כדורים, כל שעתיים.
כן, נתנו לך זובירקס.
לא זוכרת איך קוראים להם.
זובירקס קוראים להם.
כן, כן, נכון. אבל מה זה מעניין, אני הגעתי לבית חולים כדי ראש נוראים.
כן, כי בהתחלה קשה להבחן את זה, בהתחלה יש רק כאבים, ורק אחרי 3-4 ימים מופיעה פריחה.
היו כדי ראש, ועל חצי מצח, בדיוק חצי מצח, היו פצעים, ואני אומרת לרופאה במיון.
אז אם יש פצעים, אז יודעים ישר שזה הרפס.
אז אמרתי לרופאה במיון, היא אומרת, תלכי לעשות מיד סיטי ראש, אולי יש לך משהו בראש. אני אומרת, דוקטור, אבל תראי מה יש לי במצח, היא אומרת, אין לו, זה כלום, זה נטפל בזה אחר כך.
טוב.
נכנסתי לסיטי ראש, הכל תקין.
בוודאי.
ועמדתי ללכת, אז, ולא התייחסו לזה בכלל. אז אני אומרת לרופא, אז הרופא אומר לי, זה שנתן לי את המכתב, הוא אומר, סליחה, מה יש לך פה? אני אומרת לו, דוקטור, אני מההתחלה מתלוננת על זה. אז הוא אומר, תעלי מיד למחלקת עיניים, תבדיקו אם זה לא נכנס לך לעיניים.
כן, את רואה שרופא רנטגנולוג עם עין פתוחה, ראה מה שלא ראה רופא אחר.
כן. לא התייחסה לזה בכלל. העיקר הזה עיניים בסדר, עברתי בדיקה, הכל בסדר, נתנו לי את הכדורים האלה, וזה שיש כאבים ומשיכות כאלה, אתה אומר שזה לא לדעת. לא לדאוג?
לא לדאוג, אם זה יפריע לך מאוד, אפשר לקחת כדורים נגד הכאבים האלה, אבל אם את מצליחה להסתדר עם קרם פנים וזה, אז אני לא הייתי עושה שום דבר.
זה גם לא כל הזמן, זה לא כל הזמן. כשאני מתעמלת, אני לא מרגישה את זה.
כן. אז, לא, אז מצבך מצוין, מצבך, איך אומרים, מזלך שפר עלייך.
כן, אין מה לשבות להתחלה, אני מתקדמת מיום ליום, ממש, וזה שהרגליים חלשות, זה לא
קשור לזה, וזה יכול להיות גם קשור בכל זאת גיל 82, ולא עשית פעילות גופנית תקופה מסוימת. אז תחזרי לפעילות גופנית, והרגליים יתחזקו.
זאת אומרת שהרבה ללכת.
הרבה ללכת, אבל להקשיב לגוף.
להיות זה קשוב לגוף, ואני יכולה גם לעלות במדרגות במקום ללכת?
בוודאי. אבל תראי, תתחילי בקומה אחת, ולאט לאט תעלי, אם את רואה שאין לך אוויר, תעצרי. אם יש לך קוצר, אם יש לך קוצר נשימה במאמץ, אז תפסיקי. אוקיי.
אוקיי, בסדר.
תמי, תרגישי טוב, כל טוב.
אני מאוד מודה לך, אתה עודדת אותי.
כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו. תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לדוד זבולוני על הדיגיטל ולעמיתי דואק על הלייב. תודה לטל אשל ובני אלפרין שאחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שאתם הייתם איתי. אני ממליץ לכם להאזין בימי שני ב-10 בלילה. כל יום שני ב-10 בלילה יש לי תוכנית ביחד עם צ'רלי בוזגלו, שעוסקת בנושאים אחרים, לא בנושאים רפואיים, בגוף, בנפש, בחופש, באהבה, במיניות, בכל מיני נושאים מעניינים, עם אנשים מאוד מעניינים שאנחנו מראיינים. אחרינו פה תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת בעל לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני אאחל לכם שבת שקטה וטובה, הרבה בריאות, ושהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. אמן.